ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. עורך ומפיק את המשדר הזה שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103 בני שאולסקי, אחראי לשידור ברדיו צפון 104.5 יניב לני, האורחים בדיגיטל רונן שבתאי, עדן בן ארי ומיכל קדוש. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אהלן יוני.
אהלן, אהלן קוף.
בואו נתחיל. נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
מכבי תל אביב מפרקת את מכבי נתניה בנתניה 5-1. לא נראתה מי יודע מה, אבל מכבי נתניה לא נראתה.
כן, מכבי נתניה זה מספיק ל-5-1, ובאמת המשחק ש... בוא נגיד שזה לא, מי שלא ראה את המשחק, זה לא באמת איזו הצגה ענקית של מכבי תל אביב, אבל אני חושב שהסיפור הגדול במכבי תל אביב זו החלטה שמכבי רובי קין להוציא את שני הכוכבים הגדולים של ה... קבוצה שלו, שזה ערן זהבי ודור פרץ מהרכב, דיברנו בדיוק אתמול, אמרתי לכם רגע לפני הפרסום מהרכב שזה מה שהולך לקרות, ובאמת הסיפור של ערן זהבי מתברר שמכבי תל אביב טובה יותר ויעילה יותר בלעדיו, לפחות בשלב הזה של העונה.
צנצי, אני לא אוהב את מה שאתה אומר, וגם לא מה שקופמן אומר, ש 5-1 בנתניה, בלי ערן זהבי, כדורגל לא רע בכלל.
בלי ערן זהבי זה יותר טוב אין, למכבי תל אביב.
נכון, אז אני אומר, אין יותר טוב מזה. בוא, אני נהניתי מכל רגע.
אבל צפינו, צפינו
אבל
במשחק.
אבל צפיתי ממני במשחק, רגע, נהניתי מהכדורגל. רגע, אי אפשר לשחק 90... בואי נה, אנחנו לא רואים... לא רואים פרמייר ליג.
תן רגע להכניס משפט.
תכניס.
במשחק עצמו היו למכבי נתניה... 3-4 מצבים, בוא נאמר שמהם.
נהדר, אחלה משחק.
רגע, אם מכבי הבקיעה מחמישה מצבים, 5 שערים, אוקיי, זה מה שהיה למסגרת, למכבי נתניה היו, במסגרת העין הגנה של מכבי תל אביב, היו לה, אתה יודע, 3 מצבים, אולי אף יותר, אם אני מוסיף את המשקוף של רוטמן, לעשות מזה 5-3, 5-4, 5-2, משהו
אבל,
כזה.
אבל כל זה לא רלוונטי.
בעדיין שלא.
אכלו ואכלו.
תקשיב, צנצי,
אבל אני אומר לך מבחינה, אני מדבר על איך מכבי נראתה, אתה לא מבין את הסאבטקסט.
התוצאה היא תוצאה ענקית,
אבל היא לא הולמת, אבל היא, איך אמרת, זה לא שמכבי תל אביב דרסה, יש שם עדיין בעיות הגנתיות חמורות שמכבי נתניה לא מסוגלת בכלל לנצל את המצבים שהיו לה, זה מה שראיתי.
בסדר, אני אומר שהתוצאה הולמת את הפרשי הרמות,
ולנצח
בחוץ, ולנצח את מכבי נתניה, ואני אמרתי אתמול על מכבי נתניה.
מכבי נתניה היא קבוצת תחתית מהגרועות בליגה.
לא נכון, משחקת כדורגל טוב.
אז אימפריה, בסדר.
לא אימפריה, אני לא אמרתי אימפריה, אבל בוא, אין כאלו הבדלים בין מקום ראשון למקום שביעי שמיני.
מכבי נתניה עם 5 צדי ליגה, כן, בוא.
נכון, אבל היא הייתה גם עם 4 רצופים.
היא לא כזאת טובה.
היא לא כזאת טובה, נכון, אבל היא עדיין, יש קבוצה, עדיין שם לא פשוט לנצח, כל, במשחק אימון פנימי, מכבי תל אביב, הראשונה לא מנצחת מכבי תל אביב, השנייה 5-1.
הנה, מכבי השנייה, ניצחה מתפסה ב-5-1.
כן.
עם ערן זהבי, אגב.
כן.
תשמע, בסוף זה, בסוף זה תענוג היה לראות את המשחק הזה, וניצחון משכנע, ומכניס הרבה מאוד דרייב.
יוני, הסיפור הגדול של המשחק הזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על הסיפור הגדול, זה ערן זהבי מחוץ לזה, והוא מחוץ לסגל בפעם הראשונה, סליחה להרכב, בפעם הראשונה מבחינת רובי קין, בגלל בית מקצועי בלבד. זאת אומרת, נגד הפועל ירושלים, הוא לא היה כאילו להוריד עומסים, פה החליט רובי קין, עכשיו אתה יודע, שאתה מסתכל על הנתונים היבשים, הנתונים העובדתיים, יש לומר, בוא, מכבי תל אביב, טובה יותר בלי ערן זהבי. אתה מסתכל שערן זהבי לא על המגרש, היא קבוצה יותר שוטפת,
באופן
יותר
זמני, רצה. כן, באופן זמני.
זה נכון, אבל אתה צריך לזכור שערן זהבי, יש לו מקבץ כיבושים העונה, שאין אף שחקן ישראלי. אז לא הולך לו עכשיו 14 מחזורים, אבל אתה יודע, זה לא שחקן שאתה יכול...
יוני, עד עכשיו,
עד עכשיו 26 גולים הוא הבקיע בעונה הזאת. עד עכשיו.
יוני, הוא כבש 11 שערים בליגה.
בסדר, באירופה 10, באירופה 10, ובגביע עוד, ובנבחרת, בוא נה, זה סקורר, נכון, למכבי תל אביב.
ערן זהבי חוגג היום חודשיים, בלי להפקיע פעם אחת.
בסדר.
אתה יודע מה זה, אצל ערן זהבי, אני מכיר אותו מגיל 16, אתה יודע מה זה בשביל ערן זהבי לא להפקיע חודשיים?
לבנדובסקי הגיע לברצלונה, וחודשיים לא הפקיע גם כן, עזוב, נו, זה קורה. בטח לשחקנים שהעין עליהם.
העין,
לא העין רע, לא. לא, לא העין רע, לא, לא.
איזה עין רע, לא העין רע, העין טובה.
לא, העין הספירה, הספירה עליהם. כן, אני לא מאמין בעין רע.
אני כן.
אני לא.
אז אני... זה קוף פרימיטיבי, יוני.
לא קשור בשמרים בעין רע.
לא פרימיטיבי, ארכי פרימיטיבי.
לא רק זה,
פעם
אמרו שהעין רעה, אתם שני אשכנזים, זה שייך רק לספרדים. ממש לא.
מי אמר את זה?
זה שייך לכולם. פעם אמרו לי, אמרו לי, אתה פרנק, אתה מאמין בעין רעה.
לא, זה
בעצם. אתה בעצמך אמרת לי את זה.
זה פרנק אמר לך.
אשכנזי שיש, מאמין בעין הרעה, אתה מבין?
בסוף קוף מאמין במיקרופון שהוא משדר בו, זה הכל, הוא לא מכיר אף אחד חוץ מזה.
לא, הוא מאמין בעין הרעה, אני יכול
לך מכבי תל אביב חזרה בגדול עם הרבה עוצמה לקרב על זה.
בוא נעבור לביתר ירושלים.
יום שבת נגד באר שבע, זו האינדיקציה אם מכבי תל אביב תחזור בגדול או לא?
האינדיקציה היא מה יקרה, בוא נאמר, בסיום הליגה הרגילה עוד ארבעה משחקים.
זה נכון. אוקיי, זה לא אינדיקציה, זה עובדה כבר בסיום הליגה.
אז אתה יכול להעריך, מה זה אינדיקציה? אינדיקיישן, אתה מבין? אנחנו הולכים אינדיקיישן על. אתה מבין לעשות את זה.
הם זכו באליפות או לא?
לא, איך הם באים לפלי אוף, מבחינת אירוח וכל הדברים האלה, ומתי, אתה יודע, זה בשבילי אינדיקציה, כמו של המודיעין. כמו של המודיעין. תגיד לי רגע, אבל אני צנצי בית"ר ירושלים, היום חגיגו את האימון הראשון, עם הרבה מנטלי, הביאו את הפסיכולוגית מחתונמי, למנטלי הזה, שתגיד להם, תאמינו באהבה, תנסו. תיפתחו.
קודם כל, ביתר ירושלים קרה היום משהו בבית וגן שלא הכירו בחיים שלהם. אתה יודע מה קרה? הם עשו שני אימונים. אתה יודע מה זה בשביל שחקני ביתר ירושלים? בשביל מרון ג'ורג', כן? שני אימונים. הם עשו אימון בוקר, והם עושים אימון בערב. זה דברים שלא קרו בביתר ירושלים. הם לא...
כן, אבל אתה צריך...
בפרסיזן לא
עשו את זה. אתה סופר את זה לא טוב, כי הוא יכול לעמוד בשני אימונים, ברוך הוא חזק, כן? אבל אתה יודע, לכל פארטי יש אפטר פארטי. והשאלה איפה הוא חוקק את האפטר פארטי עם האוכל. הבנת?
אני מעריך שהוא חוקק במקום טוב, אבל באמת אימון בכורה...
זה לא תעודת כבוד לקבוצה כמו ביתר ירושלים, שאתה אומר לי שפעם ראשונה מציינת שני אימונים. זה מסט בכל קבוצת כדורגל מקצוע.
אם היית שומע אתמול את גל כהן, את העוזר מאמן שם של כמעט שלוש שנים, ומאמן חירום שלושה משחקים, הם מתחת למדדים, בהם הם היו צריכים להיות, מבחינת הווייס, מבחינת החגורה, בשלב הזה של העונה, אנחנו אחרי מחזור 22.
יוני, זה אחת הקבוצות שרצה את מספר קילומטר הכי נמוך שיכול להיות בכדורגל הישראלי, ראית את זה גם נגד סכנין, שנתקעו שם בדקה 92, לא יודעו מה קורה עם עצמם. בתחוש שלנו זו קבוצה שהיא לא רגילה לדברים האלה, ועכשיו עם אלמוג כהן זה הדרישות שלו.
יוני יודע, יוני יודע, יוני יודע בתור סורי, שמי שאוכל קובה, לא משנה אם זה קובה חמדה, או כל קובה אחרת, לא יכול לרוץ.
כן, נכון.
יוני, אני מכיר את יוני הרבה שנים, הוא רץ יפה עם קובות.
כן, עם קובות, כן. צנצי, תודה.
תודה, חברים.
ניר לוין, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה היית אתמול הפרשן במשחק בין מכבי תל אביב למכבי נתניה. הקשבתי לך ברוב קשב. איך אתה מסכם את האירוע?
קודם כל נהננו ממשחק טוב, קצבי, למרות המגרש המשובש משהו, האיכות של הדשא לא הייתה כמו המשחק, וטוב שכך. היה בסך הכל משחק טוב, מכבי תל אביב נראתה טוב, שישה שערים, אין תלונות, נהננו.
הגנה של מכבי תל אביב הקסימה אותך?
לא הקסימה, בסך הכל עשתה עבודה טובה. ספגה שער אחד מנתניה, אבל בסך הכל במשחקים האחרונים ההגנה של מכבי תל אביב הייתה קצת בעייתית, אז הציוות של משפטי בין הקורות, רז שלמה וסבורית במרכז היה די טוב. אבישי כהן במחצית הראשונה עשה טעות אחת, והגול של נתניה התחיל במהלך שהתחיל בצד שלו, ולכן במחצית הוא הוחלף, אבל אני חושב שבסך הכל ההגנה של מכבי תל אביב עשתה עבודה כמו שצריך.
אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה יודע, אני גם שמעתי אותך, בדרך כלל אני שם על מיוט, אבל שרון ניסים ואתה ביחד, אז אין מיוט. תתייחס להיעדרות, דיבר על זה צאן ציפר, על עניין זהבי, כמה זה באמת עזר למכבי תל אביב לפרוץ את הסכר הזה שלא הולך לה בזמן האחרון.
קודם כל, בדיעבד, זו הייתה החלטה נהדרת של רובי קין, כי
אבל בפועל, מה שראית במגרש, איפה ראית את זה?
אז בפועל, בפועל באמת מכבי תל אביב מקבוצה שהולכת לשחקן אחד וכל הזמן מחפשת את זהבי וכל השחקנים מחפשים אותו, זה פתאום נהיה משהו קבוצתי, פעם זה מלדה ופעם זה דור תורג'מן וזה הרבה מילסון וזה קשרים דומיננטיים עם קניקובסקי ועידו שחר. אז ברגע שאתה יודע, מכבי תל אביב ללא ערן זהבי, יותר קשה לשמור ולהתמקד בשחקן מסוים, אלא הדברים יותר מתחלקים, וזה בא לידי ביטוי בחמישה שערים, אומנם עידו שחר קבע שניים, אבל בסך הכל זה התחלק בין מספר שחקנים, והשערים היו, שלושה שערים היו מבישולים, אז מכבי תל אביב הייתה הרבה יותר מגוונת בלי ערן זהבי, מאשר ביחד לא, איתו,
וכמובן אחת... העובדה שהוא... כן. עוד שאלה אחת שאני רוצה ללמוד ממך, מכבי תל אביב שיחקה בחלק ההתקפי טוב יותר, או שהיא מצאה איזה בור בלי תחתית בהגנה של מכבי נתניה?
אז זה שילוב, היא גם נראתה טוב יותר, היא בעיקר הייתה יעילה, כי בסטטיסטיקה של המשחק, הם כבשו חמישה שערים, אתם יודעים כמה כדורים הם בעטו למסגרת של השער של נתניה?
חמישה.
אז קודם כל הם היו יעילים, ומעבר לזה, זה לא היה משחק גדול, אבל ההגנה של נתניה הייתה רכה, לא הייתה...
מה זה רכה? ההגנה של נתניה פשוט, אתה יודע...
קרסה.
באו כאילו בלי הגנה.
כן, ובמחצית השנייה, צרפתי ניסה, גיא צרפתי ניסה לעשות חילופים התקפיים, והוציא את קארם ג'אבר מההגנה, ונשארו שני בלמים, ואז בכלל הם קרסו, ספגו עוד שלושה שערים, וזה הפך ל-5-1 הזה.
איך אתה מקבל את הקטע שפתחו עם שלושה חלוצים, מה שנקרא שלושה שחקנים בעמדת 9?
לא, זה היה יותר דור תורג'מן כ-9, ו...
לא, לא, לא מכבי, אני מדבר איתך על מכבי נתניה.
מכבי נתניה. לא, נתניה שיחקו 5-3-2, זה בעצם שני החלוצים ששיחקו, זה בילינקי ושבירו, כשזלטנוביץ' משחק מאחוריהם. כשגיא צרפתי עשה את השינויים ועשה חילופים, אז הוא הפך את זלטנוביץ' לחלוץ.
אבל זלטנוביץ' לא רוצה להיות פה ניר, ואיך קוראים לו, בלינקי לא יודע, לפחות מבחינת התפוקה שלו. זה משאיר אותנו רק עם שבירו, שאותו החליפו.
כן, שבירו היה גם זה שהכניס את הגול היחידי של נתניה, אבל צריך להגיד, נתניה לא הגיעו להזדמנויות. משחק ההתקפה שלהם לא היה מספיק טוב, לא קבוצתי ולא אישית. ציינת את זלטנוביץ', שקשה למצוא במכבי נתניה מישהו בחלק הקדמי שנראה טוב, וגם המשחק הקבוצתי מבחינה התקפית לא היה מספיק טוב, לא תבניות התקפה, לא צירופים או דברים כאלה, ולכן
לנתניה עדיין באתו
ארבעה משחקים לפני כן ברציפות הם הפסידו ולא כבשו ולו שער אחד.
כן.
אז יש שם הרבה מאוד בעיות.
על הכיף הקניר, המון המון תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
אור שקדי, וואלה, הלאה, ערב טוב.
ערב טוב חברים, מה העניינים?
אצלנו בסדר, שלושה שחקני כדורסל אצלנו לא כך בסדר להם. סביר מדפורד מהפועל תל אביב, דיישון בוקר מהפועל אלת, ושחקנית, שחקנית ציר. של מכבי רמת גן, דרו אולמן, נמצאו...
אדלמן, סליחה.
נמצאו חיוביים בבדיקות סמים, אדלמן ממש בצרות.
כן, אני אגיד שאדלמן...
רגע.
אני נבחרת ישראל, כן, זה לא סתם...
כן, והיא נמצאו בגופה שרידים לאמפטמינים, שזה ממריצים, ובעניין מנפורד ובוקר מדובר במה שנקרא סמים חברתיים, תוצרים של קנאביס.
קודם כל, לפני שאנחנו נדבר גם על מה המשמעות, זה מה שאנחנו רוצים, דבר מעניין באמת, אנחנו לא וואדה ואנחנו לא, יש מקרי עבר. אדלמן בבעיה באמת, מה שתפשו אצלה, בוא נגיד שאנחנו לא צופים לראות את המשחק כדורסל בעתיד הקרוב.
יכול להיות שהיא תושאל לתקופה ארוכה שבין 2-4 שנים.
מאוד, 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 מאוד ארוכה, מאוד ארוכה. אלא אם כן יש לה איזו תשובות טובות למה הסיפור פה. לגבי מנפורד ובוקר, קנאביס, יש מקרה עבר ממש של השנים האחרונות בישראל, גוף וואדה ישראל, שמעמידים בסופו של דבר בדדין, די סלחנים. כי במיוחד לשחקנים, זה עבירה ראשונה שלהם, ואין להם עבר גם בעולם, או דברים כאלה שכבר נתפסו. וכשאני אומר סלחנים, אז אני מדבר על תקופה של 3 חודשים.
זה מה שקרה עם כדורסלן הפועל ירושלים.
כן, תאישון תומאס, זה מה שקרה עם קדים אלן שנתפס פה בארץ, ונלחם קצת על זה, ונכון, הוא לא נתפס בארץ, הוא נתפס בבדיקה של פיבה, במשחק יורופ קאפ, אבל גם נלחם כבר 3 חודשים.
יש גם שחקנים שנתפסו על חומרים כאלה ששיחקו בארץ ונסו לחול, לקבוצות אחרות, אתה יודע, בטורקיה ובאסיה, ולא...
המשיכו עליה,
בלי שום השעיה.
אבל פה אני חייב לדבר על, לפחות בהקשר של בוקר, אני מניח שאלה, את לא תחכה לו 3 חודשים, היא במלחמת הישרדות, או 3 חודשים נגמרת לעונה, והיא תהיה בליגה הלאומית, אם היא לא עושה פה צעד. אז אני חושב שהוא אולי כן ישוחרר, אחרי שיבינו שזה הכיוון.
תגיד, אם יעשו בדיקות מקיפות... ולא מתגמיות. אז מה לדעתך היו התוצאות?
אין כסף לזה, יוני.
אני לא מבין.
רגע, שנייה, אני שואל משהו שאלה, אני יודע שאין כסף. 1 ל-100 שחקנים יעשו, כמה מהמאה יתפסו עם סמים לדעתך?
אני לא נביא, ואני לא...
אבל מה אתה מעריך?
אני לא נכחתי שחקנים, אני יודע שמה, אני יודע דבר אחד. אני יודע שיש מקרים, ואני יודע שזו תופעה שכן רווחת. אבל עכשיו לבוא ולהכפיש קהילה שלמה, שאני קורא את זה ברשות החברתיות, אני שומע אנשים מדברים, היום דיברתי עם כמה וכמה ראשי קבוצות שאומרים, שמע, זה גם יכול לקרות אצלנו.
כל קבוצה שיש לה זרים מארצות הברית, אני מזכיר לכם שם, אם אני לא טועה, 17 מדינות מאשרות שימוש בתוצרי קנאביס.
כן.
אוקיי, הראשונה כמובן הייתה קולורדו. אז שוב, יש הגבלות גם ב-NBA, לא לפני משחקים, לא זה, אבל צריך לזכור דבר אחד, קנאביס נשאר בגוף בין 4 ל-6 שבועות, תלוי כמויות, תלוי הרבה דברים אחרים, להבדיל מאמפטמינים וכימיקלים אחרים, שנשארים עד 4 ימים. אז שוב, ידוע שהם משתמשים, ידוע גם על אתלטים גדולים בעולם, שנתנו להם אישור, נתנו להם אישור להשתמש ב... איך אומרים? בתוצרי קנאביס עד חודש לפני תחרות. בסדר, ידוע. קנאביס זה חברתי, זה לא משפר ביצועים. השאלה מה המדיניות?
נכון, ובסופו של דבר אני עוד פעם, צריכים להסתכל, ואני קראתי היום גם באחד מהרשתות החברתיות, על זה שאילת, פועל תל אביב, קבוצה נוספת, היו היחידות שלא הזמינו את וואדה בתחילת השנה לשיחה,
על אף שוואדה רצו לבוא, דיברנו עם יושב ראש הנהלת הסוכנות, הם הציעו כן. לבוא.
כן, אני הבנתי גם אנשי הפועל שהיה בעיה של לוז, שואלים אם היה לנו בעיה של לוז, לבוא עכשיו, לא יודע, אף אחד לא טוען שמישהו בא לנקום בהם, אבל בסופו של דבר השחקן נתפס, כן? זה לא שהמציאו כן. משהו. שמה, סיטואציה לא נעימה, זה קורה בכל מדינה.
נכון.
וצריכים לשים את הדברים בפרופורציות.
אבל השאלה שוב, השאלה...
השחקנים טעו, אין מה לעשות, השחקנים ידעו.
זה סמים חברתיים, אין עם זה בעיה, אבל השחקנים ממריצים, זה לא פייר פליי, מה
זה בעיה? יש פה חוק, השחקנים לא עומדים בחוק. עכשיו להגיד לך...
אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחר.
הם לא עשו פה איזה עבירה אתית, שאתה אומר לעצמך עבירה אתית, הם עשו טעות, שעולה להם בחוזה שלהם, שפוגעת בקבוצה שלהם, שפוגעת באוהדים שלהם. זה השורה התחתונה.
לא, לא, זה לא עבירה אתית, נכון שהמדיניות...
נכון, זה מה שאני אומר, אין פה עבירה אתית.
אין, לא, יש כאן עבירה, יש כאן עבירה שבאמת החוק הישראלי, אתה יודע, מתחיל עם הקטע של דון אס, דון טל. הבנת? לא שואלים...
יש פה שחקנים זרים שנתפסו נוהגים שיכורים, ושיחקו אחרי יום. זה בעיניי הרבה יותר חמור. אבל
אין מדיניות, אבל...
של המדינה.
אין מדיניות של הוואדה, שהיא סוכנות הבינלאומית למניעת סימום בספורט, נגד אלכוהול, אוקיי? ואתה צודק, אלכוהול הרבה יותר הרסני. אבל, מבחינת איזה שחקן שמופיע גם ביולב, עם הפועל תל אביב, צריך לדעת שהוא עלול להיבדק, באמת, שעושה 20 משחקים רק בשלב הראשון.
לא, הוא לא צריך לדעת שעלול להיבדק, הוא צריך לא להשתמש בשביל לא לדעת...
בסדר, אבל שוב.
אתם רוצים זה, תשתמשו בפגרה שלכם, יש לכם מספיק זמן, הכל בסדר...
אבל יש כאלה שרוצים לשפר ביצועים, זה הכל.
אבל זה, כן. יש פה שחקנים היתחילות אחריות גם על הקבוצה שלהם וגם על הקריירה שלהם, ושמע, בצורה של דבר החבר'ה האלה טעו, והם גם ישנמו על דקטו, כי בזמן שאתה מושיע אתה לא מקבל שכר, ו... אבל הקבוצה שלהם תוכל אותה, אין מה לעשות. אני לא רואה, אני לא רואה את החבר'ה האלה מקבלים חנינה.
לא, אני אומר, אבל אפשר, תשמע, קודם כל, שוב, עומדים לדין משמעתי במסגרת הסוכנות.
כן.
יכולים לקבל עונשים קלים, קלים, אתה יודע, ובאמת אם משכנעים את הדיינים באותו אירוע, אפשר אפילו קלים מאוד. יש, מנסים עכשיו לבנות כל מיני, אתה יודע, כרגיל, מנצלים מצבים וזה טוב, מבחינת הספורטאים, שמלחמה, טילים, זרים, כל השטיות האלה, לפחות במקרה של מנפורד, אבל בסדר, בוא נראה מה יהיה. וייס, המון המון תודה.
תודה לכם.
שקדי, המון המון תודה.
תודה.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אמרת תודה, כמעט ירדתי מהקו.
לא שומע.
אמרת תודה וייס, כמעט ירדתי מהקו.
לא, אני יודע, אני מדבר, תשמע, קודם כל,
בן אדם לא.
אני חייב להגיד לך, וייס.
עוד מעט תגיד תודה לעצמו, חכה, זה לא
רחוק. אני דימנטי, אני מבקש יחס הולם. בסדר, לקראת המפגש מחר, מכבי חיפה ביתרון 1-0, מהמשחק הראשון, בשלב הפלייאוף או פלייאין, איך שקוראים לזה בקונפרנס ליג. אני שמעתי את המאמן הבלגי מתרעם על כך שאין קהל, הוא לא מקבל את הסיבות הביטחוניות, הוא אומר זה תירוץ עלוב.
אבל זה היה גם לפני הצמד המשחקים, עכשיו הוא מתרעם.
בסדר, אבל בכל מקרה, הם גם ניצחו בליגה סוף כל סוף, והשאלה באמת איך חיפה תכיל את כל ההתפתחויות האלה.
קודם כל הקאט של הקבוצה הלכת היא ראש העיר שם, כאילו החלטה של ראש עיריית גנט שהוא לא מוכן שיהיו קהל מבחינת הוופה, מבחינת הכל, היה כמובן מותר שיש קהל גם מבחינת ההתאחדות הבלגית, אז יש שם כעס על העירייה
ובאמת מבחינת
הצדק.
זה תרוגים אחרי סוכות, מה זה מעניין עכשיו? עכשיו זה נקבע כבר מראש, גם אם הם רוצים לשנות עכשיו הם לא יכולים.
קודם כל הם יכולים, אף אחד הם יכולים להחליט שהיום הם פותחים חירה.
לא, אני לא חושב שהם יכולים. לא,
אף אחד לא עשר עליהם, אף אחד לא עשר עליהם. אין איסור שהם יכולים. רגע, זה לא משנה, כי לא יהיה. ולמכבי חיפה זה מצוין, כן? כי זה מנטרל את זה שמכבי חיפה ירחה בחוץ.
אבל אפרופו, עזוב מכבי חיפה ניצחה בחוץ. מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה אחרי דרבי בעייתי עם הרבה מאוד סימני שאלה סביב פיירו, ובכלל, אם הוא צריך לשחק או לא צריך לשחק, ואין את דין דוד, איך זה, אתה יודע, זה כמה ימים בלבד, ימים ספורים אחרי הכישלון בדרבי.
כן, וגם באירופה צריך לזכור שאין את תומר חמד, זה לא שעכשיו מסך כן, מבורקי, אני יכול ללכת עם פיירו, אני הולך עם חמד, כי חמד לא נרשם בכלל לאירופה. תראה, בסופו של דבר מכבי חיפה אומרים, באירופה פיירו בדיוק מתאים לסגנון שלנו, ושם הוא פורח, ושם הוא תמיד מספק את הסחורה, אז אין דאגה סביב העניין הזה, אבל בהחלט מסיידגו אומר לשחקנים שלו שאף אחד לא יחשוב לרגע שאנחנו מובילים 1-0, ואנחנו צריכים לבוא לשחק לשמור על תוצאה, כי אז אנחנו נחטוף, ונחטוף מהר. מכבי חיפה רוצה לעלות כדי מההתחלה ללחוץ גבוה, כדי לנסות לנצח, לנצל את זה שאין קהל. בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, הדרבי היה דרבי לא פשוט מבחינת מכבי חיפה.
שוללים את ההמלצה שלי על בונקר, אה?
כן, לגמרי, עם ההמלצה על בונקר,
מכבי חיפה. לא, מה זה בונקר? אתה מקבל גול אחרי דקה.
רוצים ללחוץ גבוה, בדיוק.
בונקר אתה מקבל אחרי דקה? למה ככה?
הקבוצות הישראליות לא מתמחות בבונקר.
הבעיה היא שמכבי חיפה היא ממש לא בהגנה, הבעיה שמכבי חיפה היא בחלק ההתקפי, אין לה דין דוד, פיירו, זה אתה יודע, זה יום אסל, יום בסל, ואין לך את תומר חמד, ואין לך את שרי, ואין לך, בוא, מכבי חיפה בחלק ההתקפי צריכה לגנוב איזה גול כדי אולי להשאיר את הסיכוי לעבור את השלב הזה.
לא, אני חושב שיכולה להפקיע, בטח ענן חלילי שירצה בבלגיה להראות לקבוצה שרוצה אותה מולכת הליגה הבלגית, שבאמת כל הסכומים שמדובר עליהם הם שווים, יש שחקנים שיכולים לתת, כמובן את רפאלוב שחוזר לבלגיה, אבל בסופו של דבר אני מסכים איתך, יוני, זה לא, זה משחק פתוח לחלוטין, מי שחושב שמכבי חיפה מובילה 1-0 זה הולך לטיול, אז זה רחוק מזה.
לגמרי.
כן. על הכיפק וייס, נשתמע.
תודה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
טוב, בוא נתחיל עם משחקי שמינית גמר ליגת האלופות. הערב מפגש בין אינטר לאתלטיקו מדריד. שימו לב לאינטר, קצת ככה מתחת לרדאר, אבל אחת הקבוצות הכי טובות באירופה כיום. מקום ראשון באיטליה, משייטת לאליפות, ובכלל נראית מצוין. אתלטיקו מדריד מפגינה הפגנה משופרת, אבל עדיין אני חושב שאינטר בבית פיבוריטית. אינטר באיטליה, מקום ראשון 63 נקודות, מרחק 9 נקודות מהמקום השני, ואתלטיקו מדריד נמצאת במקום הרביעי בליגה הספרדית, 51 נקודות. ניצחון ביתי של אינטר, ניצחון צפוי, יש לומר 1.60, תיקו 3.60 וניצחון חוץ די מפתיע של אתלטיקו פי 5. יוני, אימור שלך.
אינטר.
קוף.
אני הולך ליקס.
טוב, האמת היא שאני לא מזלזל בך, אחרי מונזה מול מילאן, שאתה היחיד שהלכת עם מונזה,
גם אתמול הייתה לי איזה הצלחה.
אז אני לא מזלזל.
היו לך 2-3 אתמול.
זה יפה מאוד.
הלו, 2-3?
יפה. על כולנו.
חבל אין לי כסף לשים על זה.
נכון.
2-3.
אתה לא יכול לשים על זה גם אם יש לך כסף.
בכל מקרה,
כולנו צריכים אישור מהאישה.
כן, בכל מקרה יש להם לאתלטיקו את השחקנים ואת המאמן.
יפה, אתה הולך על
אינטר.
ובכל זאת אני חובר באימור הזה ליוני, אנחנו פה על ניצחון ביתי של אינטר. אני צופה שהיא תגיע רחוק מאוד השנה גם באירופה. משחק נוסף, איינדובן מול בורוסיה דורטמונד. על פניו יופי של משחק, ככה זה נראה קלאסי, כזה 2-2. מבחינת היחסים העסק שקול לחלוטין. איינדובן 2.05, ניצחון ביתי של התיקו 3.50, וניצחון חוץ של דורטמונד 2.95. איינדובן מקום ראשון בליגה ההולנדית, ללא מתחרים 62 נקודות, דורטמונד מקום רביעי 41 נקודות. שימו לב, היחס הכי גבוה פה הוא על תוצאת תיקו, ואני הולך על תיקו. קוף.
יש שם מאמן אחד שעבד משני המועדונים. מאמן של איינדובן עבד גם במכבי תל אביב וגם גם בפרנקפורט. אבל עדיין אני נותן...
אנחנו מדברים על דורטמונד.
על דורטמונד אנחנו מדברים.
כן, אז אני אומר, הוא עבד בשני...
כן.
אני הולך בכל מקרה על... אני הולך על דורטמונד עדיין.
ניצחון חוץ של דורטמונד.
מה קרה? יפה. זה כאילו זה...
זה מפתיע, כן. כי אני אגיד לך למה זה מפתיע, אני אתן לך את הנתון הבא שלא אמרתי, איינדובן לא הפסידה בבית השנה. לא בליגת אלופות ולא בליגה
הולנד. כמה פעמים ראית הגרמנים מול העיניים?
די, נו, עם האגדות האלה מספיק, נו.
האגדות?
כן, אני רואה את ביירן מינכן למשל, לא מפסיקים להפסיד, אז מה, הם לא גרמנים?
כמו שאנחנו חיים על בית המקדש, העולמים חיים על מה שהיה שהגרמנים
איבדו בעיניים. התוששו מזה ב-88.
אני לא בטוח.
איינדובן דורס את הליגה ההולנדית, זה לא כזה פשוט, ומנצחת המשחק.
נכון, למרות שזה לא חוכמה, אל תשווה את הליגה ההולנדית לליגה הגרמנית.
לא, יש שם 4 קבוצות בליגה ההולנדית, אני מדבר, כל אחד מתחרה בליגה שלו, שזה...
טוב, יוני, אימור שלך?
איינדובן.
יפה, ונסיים עם משחק מהליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי מול ברנטפורד. העסק פה נוטה בבירור לטובת סיטי, שככה גמגמה ואיבדה נקודות מול צ'לסי השבוע, וזה פגע טיפה לבסיכויי האליפות שלה. היה 4 נקודות מליברפול עם משחק חסר. ניצחון ביתי של סיטי 1.10, תיקו, איזה יחס, פי 6, ונכללה ניצחון של ברנטפורד פי 10. מעניין. קוף, אימור שלך?
לא נשאו, לא נקווה, השתגענו מספיק.
הבנתי, אני חושב שכולנו תמימי דעים, נכון יוני?
כן, כן.
אוקיי, עוד סיוב, אחרי זה תור של דני.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ועכשיו, התור של דבורים.
מכבי תל אביב הייתה זקוקה בדחיפות לניצחון אחד גדול שיחזיר אותה למסלול. ואמש היא השיגה אותו בנתניה. זה היה ניצחון מוחץ, 5-1 על בעלת הבית, בעקבותיו נצמדה תל אביב בנקודות למכבי חיפה שבפסגה. מנגד ראתה מכבי נתניה דווקא במשחק זה את ההזדמנות להוכיח שארבעה הפסדי הליגה הרצופים שלה לא מעידים בהכרח על משבר, אבל באה המציאות וטפחה על פניה. ההפסד החמישי ברציפות נרשם כבר ברמה של תבוסה. זו הסיבה לכך שמיד בעקבותיו הודיע גיא צרפתי, מאמן הקבוצה המפסידה, שעל ההפסד הזה אי אפשר לעבור לסדר היום. למזלו הגדול של צרפתי, ישנן בליגה קבוצות שאפילו חלשות מקבוצתו. בעצם, מה ביכולתו לחדש ומה פירושו של דבר שלא נעבור לסדר היום? את מוטל שפיגלר ואת עודד מכנס הוא לא יכול להזעיק להרכב. הניצחון שהשיג המכבי תל אביב התבקש, משום שמראש ישנם פערי איכות גדולים מאוד בין ארבע הקבוצות הראשונות בטבלה לבין האחרות. די במבט מהיר על הטבלה כדי לראות זאת. גם כאשר מכבי תל אביב, מכבי חיפה או הפועל באר שבע לא מנצחות, אין להטיל בכך ספק. האמת היא שמכבי תל אביב אפילו לא התאמצה אתמול יותר מדי כדי להכניע במשחק חוץ את מכבי נתניה, כאמור בתוצאה 5-1. זה גם מביא אותי לנושא אחר, לשתי תוצאות התיקו בהן סיימו השבוע מכבי חיפה מול הפועל חיפה והפועל באר שבע במשחקה מול מכבי פתח תקווה. נראה לי שרבים נוטים לשכוח שגם הקבוצות הטובות ביותר בליגה לא יכולות לנצח בכל משחק. אם מישהו ציפה למצב שבו שלוש הגדולות שלנו לא ישמטו פה ושם נקודות, עליו להבין שהדבר בלתי אפשרי. זו גם הסיבה לכך שהופתעתי מאוד כאשר מסי דגו ואליניב ברדה התבקשו להסביר מה קרה שלא ניצחו במחזור הליגה האחרון. ורק לחשוב מה היה מצפה להם מהתקשורת אם היו מפסידים בשני משחקים אלה.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לאנסטסיה גורבנקו, סגנית אלופת העולם במשחי 400 מטרים מעורב אישי. אהלן אנסטיה.
היי, מה נשמע?
בסדר, עשית הרבה כבוד גם בהופעה שלך ברעיון שרק יצאת מהמים אחרי המשחי המדהים הזה. נזכיר גם שסיימת במקום הרביעי בחצי המרחק 200 מטרים מעורב אישי, שהיה המשחי הפייבוריטי שלך בשנים האחרונות. איך התחושה?
כיף גדול. האמת שלא ציפיתי שזה יעשה כל כך הרבה רעש, אפשר להגיד.
יצאת, סיפרת לי בשיחה לפני שיצאת מהמים, היית פשוט ממוטטת מהמאמץ העצום במשחי הזה, ובדיוק התחילו, באו אליך למיקרופון, ועדיין נתת יופי של באמת תשובות ברעיון. אפילו המראיין אהב.
כן, האמת שכן, המשחי הבנות מורב לדעתי הוא המשחי הכי קשה שיש, אז לא משנה איך שוחים אותו, הוא מאוד מאוד כואב, ומן הסתם כשהיה כזה קרב עד הסוף, עד הנגיעה, אז היה מאוד קשה לצאת מהמים ועוד אחר כך לתת את הרעיון, אבל כן.
כן, יוני.
דיברת על זה שבמשחי עצמו לא שמעת כלום, ושמעת רק רעשים, וחשבת שזה עידוד, ולא שמעת שריקות כי שמת תמים, ושיצאת שמת אוזניות. השאלה, ידעת מראש שצפוי שריקות בוז, או כל מיני התגרויות מסוגים כאלה ואחרים?
כאילו בוז לא היה לפני בתחרות, אבל זה, הייתי כבר, כאילו זה היום השמיני בתחרות, וכבר התחוויתי בהתחלה, וגם באמצע, וכן היו קריאות של פרי פלסטיין ודברים כאלה, אבל בוז לא היה. אני יודעת שנגיד עידדו תמיד את המתחרות האחרות יותר, אבל זה לא הפריע לי, כי כמו שאמרתי, כי בזמן שאני שוחה אני לא שומעת, אני עם התמים, לפני שאני שוחה אני עם אוזניות.
באת למשחי הזה לגמר מסודרת בראש, נתת את האקסטרה גם במאה פרפר בתוך המשחה, ובסוף בחתירה אמרת שהרגשת כאילו סוג של בלקאוט בחמישים האחרונים.
כן, כי ברגע שתמיד משחים כאילו הכי טובים שלי, בעיקר בלחץ כזה ובבמות כאלה, אז קשה לי, כאילו לא ממש זוכרים את מה שקרה, וכאילו הגוף שלך על אוטומט ואתה אין מחשבות, כן. אתה פשוט כאילו, ונגיד, ספציפית במשחק הזה, אני שרתי שיר בשביל לא לחשוב.
אבל למה הלכת על זה, נסטיה? בסך הכל ב-200, את כבר היית אלופת העולם פעמיים בברכות קצרות, הגעת מקום רביעי באליפות הזו. למה החלטת ללכת ולהתמקד גם ב-400 עם כל הסבל הזה?
האמת שכאילו כמה שנים כבר המאמנים ניסו לשכנע אותי לעשות את זה, כי הם רואים שיש לי פוטנציאל במשחק הזה, ואני לא הצלחתי ממש לקבל על עצמי את המשחק הזה, מנטלית יותר, וכאילו פיזית אני כבר מרגישה מאוד מוכנה, ואני מתאמנת יותר למרחקים ארוכים. כמו שאמרת, הייתי אלופת עולם ב-50 ו-100, ולא ב-400 או 200. אז כאילו, החלטתי ללכת על זה. אני רוצה השנה, כאילו, לשים יותר דגש על המשחק הזה, ובסופו של דבר, בחייה, אנחנו שוחים 8 ימים, אז יש הרבה זמן להוסיף עוד משחקים, ולא להתרכז רק במשחק אחד, חודש 2 או 4.
עכשיו, אנחנו מדברים פה על קטע, שאת עושה, כמו שאת אומרת, הרבה מסחים, בגלל המועד, זו פעם ראשונה שאליפות עולם של בריכות אולימפיות, הייתה בפברואר בגלל המשחקים האולימפיים, השחייניות לא הגיעו, שחייניות מהשפיץ העולמי בזה לא הגיעו, את מכירה את כולן, את מתמודדת איתן, מה זה אומר לקראת פריז ביולי?
כן, הרבה שחייניות שכבר היו אלופות עולם, או הן ממש בטופ העולמי החליטו לא לטוס, בעיקר בגלל ההכנות. אני חושבת שיהיה קצת יותר קשה, מסתם במשחקים האולימפיים יהיו יותר מתחרות, אבל כן, התחרות עכשיו נותנת ביטחון ואיזשהו מראה על שיפור אישי אצלי.
כן, וגם באליפות אירופה, תחרו מטרה הבאה שלך, תלכי על שני המרחקים, 200 ו-400?
לגבי זה אני עוד לא בטוחה, רוב הסיכויים גם לא שולחים נשחק, כאילו כזה שולחים שחיינים, בגלל שאליפות אירופה כל כך קרובה למשחקים האולימפיים, אז גם הרבה לא יבואו, או שאנשים החליטו לוותר על זה, אני חושבת שאני כן עטוס, אבל אני עוד לא בטוחה לאיזה משחקים, אז זה עוד לא החלטתי עם המאמן לגמרי, אבל נראה לי שאני יכול להיות אעשה את שניהם.
מה אני אגיד לך, אנחנו מעריצים אותך, את עושה לנו הרבה כבוד והרבה שמחה, שיש לנו מלכת בריכה, רק שמרי על עצמך והצליחי.
כבוד גדול רבה. מאוד הבאת לנו, כבוד ממש מרגשת.
תודה נסטיה. אנחנו נוסעים עכשיו לליסבון, אל מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, אהלן מוטי.
היי, אהלן.
מחרתיים פותחים את מוקדמות אליפות אירופה במשחק עם פורטוגל, המאזן של פורטוגל איתנו בתחרויות מחייבות הוא 5 ניצחונות להם, 1 לנו.
מה, אתה רואה? בתרטיני?
5 ניצחונות.
לא נראה לי.
5 ניצחונות לישראל, 1 להם.
אוקיי.
לא, לא, אני, מוטי.
נבלתי לרגע, לא, מה?
מוטי, אני אסכם לך.
5 ניצחונות למי? 5 ניצחונות.
לנו. אבל תקשיב...
לא, זה לא שחשבתי שאתה טועה, לא ידעתי, פשוט הופתעתי.
לא, אז אני אומר, אני פשוט, אתה צריך להבין שאני מבוגם לך 5 שנים, אז אני כבר לא מי יודע מה ב-CE. בכל מקרה, מה אנחנו יודעים לקראת המשחק הזה? גם תמיר בלט לא יהיה, גם זלי, פצועים. איך זה נראה?
זה נראה בסדר, אנחנו פה הגענו אתמול קצת מאוחר ממה שתכננו, אז אפילו לא התאמנו, עשינו היום בבוקר אימון ראשון, עוד מעט יש אימון שני. זה הכנה מצחיקה, כי היום אנחנו כאילו מתרכזים במה שיש לנו, שהוא בסך הכל חדש יחסית, ומחר נתרכז במה שיש לפורטוגל, וביום שלישי, יום 50 מתחקים, ואחרי זה כבר אנחנו עם הראש לסלובניה. אז כן, מנסים להספיק, לעשות כמה, להישען על כמה שיותר דברים מוכרים וידועים לכל השחקנים הישראלים, שפחות או יותר חוזר במהלך השנים בנבחרות ובליגות.
אבל אם נגיד היה לכם שבוע ימים, אז מה, יכולתם להמציא את הגלגל, תרגילים אחרים, מה?
מתאמנים יותר תאום, יותר לחדד נקודות, אבל בגדול אני מסכים איתך שאתה יודע, זה לא תמיד מי שמתאמן הכי הרבה מנצח.
יש, אבל לעומת המשחק הראשון, שנותן לך באמת ימי התכנסות, לא רק בשדה התעופה, וקצת אימונים, אחר כך יש לכם, אתם טסים לסלובניה וטיק טק משחקים.
נכון, המשחק השני שלנו ביום יום ראשון כבר. אבל זה הטורניר, זה ככה, זה לא רק אנחנו, זה כל הקבוצות ככה, או פורטוגל הרוויחו יום יותר, אבל כמו שיוני אמר, אוקיי, יום יומיים יותר, זה לא שעכשיו פתאום מגע קסם נופל על כולם. ברור שכל מאמן רוצה כמה שיותר שעות אימון, אבל בסוף צריך לבוא למשחק, במשחקי נבחרת אנחנו יודעים שתמיד הם טיפה אחרים מבחינת לחימה, מבחינת רצון, והם פחות על טקטיקה, הם יותר על, על, על מוטיבציה ועל דברים כאלה, ונקווה שזה, שיהיה לנו את הכל, שיתחבר לנו, ושניתן מספר ניצחון.
קראתי היום רעיון איתך בידיעות, הכותרת תהיה שחקנים שלא רוצים שיהיה להם קשה, ומבטחים על הנבחרת, דיברת על ג'ונדי, ושחקנים שאולי לא בדיוק שמים את הנבחרת בשפיץ, כפי שהיה בזמן שלך כשחקן, לפני 25 שנה.
דיברתי על זה באופן כללי, שמי ש... כדי להגיע לנבחרת, שחקן באופן עקרוני צריך לוותר על משהו, כי זה תמיד תוספת לדברים שלו, אבל... זה שיחות של אתמול שלשום, אתה יודע, זה רעיון שעשיתי אותו לפשוט כשהיינו בארץ, היום אנחנו פה בתוך מחנה עם מרוכזים במשחק,
אבל אני זוכר את התקופה שלך.
מי היה ומי לא היה.
מוטי, אני זוכר את התקופה שלך, הייתם מתכנסים ל-40 יום של אימונים ו-10 משחקי אימון, לפני אליפויות וכן.
לא בחלונות.
נכון.
נכון שזה יוצא דופן וזה מצטמצם, אבל שוב, הכל נהיה יותר עמוס. אז לא היה 34 משחקי יורו ליג כמו שיש השנה, ולא היה 3 סיבובים בליגה. הסקג'ואל הוא של השחקנים הוא מטורף. תשמע, זה פשוט לא נורמלי.
אתה אופטימי?
תחשוב רגע, אני צריך נתון שתבין כמה הוא אבסורדי. הטורניר הזה שאנחנו משתתפים בו זה טורניר של 6 משחקים. שניים עכשיו, שניים בנובמבר ושניים בפברואר הבא.
שנה הבאה.
כן, קח את רומן צורקין, הוא שיחק 6 משחקים בשבועיים האחרונים.
נכון, כמו כל שחקן
היו. אתה מבין, כאילו, לא, אז אתה מבין מה אני אומר, כאילו זה האומץ שהם נמצאים בו השחקנים. אני יכול להבין את אלה שקשה להם, אני פחות מסכים איתם, אני חושב שהמאמץ משתלם, אבל זה שיחות של אתמול.
מוטי, היקש תישאר אופטימי, המון תודה.
אני תמיד אופטימי, תודה רבה לכם.
אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט החיית, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן.
יש לנו באמת גם הערב משחקים, 2 משחקים בשמינית גמר ליגת האלופות, קודם כל אינטר מול אתלטיקו, בגלל זה שאתה מהאומת התחתך, אני אתחיל לך קצת את PSV.
אנחנו, כן, היום יצא 2 משחקים טובים, אתה אומר, לפעמים יש את הערבים האלה שבהם יש 2 משחקים שאתה אומר...
מה, חיידובן ודורטמונד זה נחשב משחק טוב בליגת אלופות?
אל תשכח עם מי אתה מדבר, אתה יודע, בשבילי זה המשחק, אבל... לא, אבל האמת היא שכן. לא, אבל זה כן, זה משחק של גול. בוא נתחיל עם אינטר, באמת זה המשחק הגדול. צריך לזכור, אינטר הפיינליסטית של העונה שעברה, וזה מרגיש שלמרות שהיא פיינליסטית בעונה שעברה, היא רק השתפרה עוד יותר העונה הזו. לא שזה אומר שבכך היא הולכת לזכות, אבל היא כן נראית נהדר, בליגה האיטלקית שבשנים האחרונות הייתה מאוד מאוד צמודה, וכל שנה הייתה אלופה אחרת, השנה היא כבר רצה שם ביתרון מאוד גדול. 9
נקודות הבדל במשחק חסר.
ונראה גם שאין מי שיכול בכלל להתקרב אליה, כלומר זה לא רק הנקודות שיש עכשיו, זה גם מי שעוד הייתה קרובה אליה, יובנטוס לא מצליחה לנצח במשחקים האחרונים בצורה רציפה, אז אינטר מהבחינה הזו באמת אתה מקבל קבוצה שבחושר טוב, ואתה מקבל גם 2 קבוצות שמשחקות כדורגל נהדר עם, במערך מאוד דומה, עם 3 בלמים, עם 2 שחקני כנף שנראים מצוין, בטח באינטר עם דאמפריז ודימרקו, מקדימה לאוטרו וטורם שבחושר טוב, ובצד השני יש לך את אתלטיקו מדריד, שבעונה פחות טובה בליגה, אתה יודע, שם כבר הפער גדול, אבל כן אנחנו רואים עונה שבה אתלטיקו מדריד פתאום משחקת כדורגל יותר התקפי, יותר גולים, אז יש למה לצפות במשחק הזה.
עד היום, היום
הם לא... עד היום, כן. אז זהו, היום זה שני חברים ששיחקו ביחד בלציו, לקחו אליפות ביחד עם לציו, פעם האחרונה של לציו לקחו אליפות, סימוני אינזאגי ודיאגו סימאונה. זה באמת משחק ש... אתה יודע, זה מהכל, כי זה גם שחקנים ברמה מאוד גבוהה, גם מאמנים שאני בטוח שנראה שם כל מיני הפתעות טקטיות ועניינים כאלה, ובתקווה, בתקווה, גם שנראה גולים, שאת זה אני חושב שבמשחק השני, בצבירות גבוהה אנחנו נראה. שם זה שתי קבוצות שההגנה זה פחות משהו שמאמינים בו. שתי קבוצות מאוד התקפיות, פטר בוס שעושה באמת עונה שהרבה שנים לא היה דבר כזה בהולנד, קבוצה שמנצחת 20 משחקים, שתי תוצאות אקו ולא הפסידה אף משחק, גם בליגת האלופות הצליחו לעלות שלב. הם יבואו היום בבית, חושב ליזום, להחזיק בכדור יותר, ומצד השני דורטמונד תנסה לעקוץ במתפרצות, כי היא טובה מאוד.
איך מתייחסים באמת בהולנד לקטע הזה שמגיעה קבוצה גרמנית על כל המשתמע, גם בספורט?
יפה, זו שאלה נהדרת.
והתרגלנו שאתה יודע, משחקים 90 דקות או 100 דקות עם תוספת זמן, בסוף גרמנים מנצחים. גם הולנדים.
ואתה שואל את זה בעונה שבה בקיץ יש לנו יורו על אדמת גרמניה, שפעם אחרונה שהיה יורו בגרמניה, אתה זוכר איך זה נגמר ב-88. זו שאלה נהדרת, כי באמת במשך הרבה שנים ההולנדים, הקבוצות שהם הכי שנו זה את הגרמנים ואת הנבחרת הגרמנית, וזה מאוד השתנה בשנים האחרונות, ובכל מיני סקרים ושאלות ששואלים את האנשים, מסתבר שהנבחרת השנייה הכי אהודה בהולנד זה גרמניה. אז הדברים האלה קצת השתנו, ולא כמו פעם.
לא למדת כלום ב-80 שנה.
בדיוק, הזמנים משתנים. אבל אתה יודע, כשזה קבוצה הולנדית נגד קבוצה גרמנית, ובטח כשזה האוהדים של איינדובן, אז מבחינתם רק דבר אחד, ויש פה גם שחקן אחד, דוניאל מלן, זוכרים אותו מהתקופה שעוסק עם ערן זהבי באיינדובן, בשבילו זה כמובן משחק מאוד מיוחד, כי הוא משחק עם דורטמונד נגד הקבוצה שממנה הוא הגיע.
על הכיף הכסף, המון המון תודה.
אחלה חברים, שערב טוב, ביי ביי.
לך, סלם הרגל, מונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בוא נדבר על אתלטיקו, שהיום קצת מגיע אנדרדוג, אבל עם צ'ולו, אתה יודע, הם באמת יכולים להמאיס את החיים על האיטלקים.
האמת שכן, סימיוני כבר הרבה זמן חושב על המשחק הזה, משחק שמאוד חשוב לו גם בשבילו מבחינת אישי, כי הוא חוזר למילאנו, לאיטליה, איפה שהוא שיחק גם, וכמה במשחק האחרון ביום שבת, לדוגמה, גריזמן אפילו שחק דקה אחד, כדי לקבל מנוחה, גם דפול ועוד כמה שחקנים ומורת הפצוע, אבל אתלטיקו מגיע אני חושב בזמן טוב, כלומר גם בליגה היא מקום טוב יחסית, מקום
רביעי, לא מאיימת על התואר,
לא, אבל מקום התחיל לא טוב, מקום רביעי כשז'ירונה אתמול הפסידה, אז כלומר אתלטיקו במקום שהמטרה שלה זה להיות במקום ה-4-3-2 לצ'אמפיונס, אבל גם בגביה צריכים לזכור שעדיין אתלטיקו בגביה, בגביה מלך, וכמובן המשחק הזה של, של, של הצ'אמפיונס שסימיונה ואתלטיקו באמת באמת חושבים שזה מאוד קשה, אין ספק שזה קשה מאוד, אבל אני חושב שהם מרגישים בטוחים.
כן. מה קורה עם ג'ירונה שפתחה נפלא? כולם ציפו לנפילה, דווקא הם הוכיחו את עצמם עד שהגיעה ריאל מדריד ונתנה להם רביעייה.
כן, רביעייה, הבעיה זה לא להפסיד מול ריאל 4-0 בבית
של מדריד.
הבעיה זה אתמול, אתמול ג'ירונה הפסידה מול, גם זה, בוא נגיד שזה לא הפתעה ביום אחר, בשנה אחרת, כי זה נגד בלבאו, בבלבאו, בלבאו מאוד מאוד חזקה בבית. 3-2 הפסידו, אבל ג'ירונה של השנה זה כמובן אפילו מפתיע. בכל מקרה, ג'ירונה גם לא ניצא את העובדה שריאל מדריד, אתה זוכר שהיה טקו,
בסוף שבוע,
בריו ואיקנו, הקבוצה שאתה אוהב כל כך, אז זה אומר שג'ירונה מקום שני עדיין, ברסה מקום שלישי, וג'ירונה זה די מדהים שיהיה אפילו אכזבה אם היא מסיימת מקום שני או שלישי, אבל מבחינת ג'ירונה, המועדון הקטן הזה, לסיים מקום שני שלישי כשנה בצ'אמפיון, זה הישג באמת אדיר.
הם יכולים אבל באמת להיות יריב בצ'אמפיון, כמו שאתה אומר, מועדון מאוד צנוע ביחס גם לברצלונה, בטח מול ריאל, אתה יודע, בליגה.
כן, אני חושב שכן, נכון שמונטיליבי מגרש קטן ואוהדים והכל, וזה קבוצה, בוא נגיד, יחסית חדשה באליטה של הכדורגל הספרדי, אבל צריכים לזכור שג'ירונה זה חלק ממועדון גדול של מנצ'סטר סיטי, הוא הבוס, כלומר זה המועדון של הגרופ של גוארדיולה גם, והרבה שחקנים שסיטי לא יכולה לתת דקות מגיעים לג'ירונה, וזה יכול להיות גם להרבה שחקנים טובים מאוד, יכולים לחשוב ולקחת את הסיכון הזה להיות בג'ירונה כשנה הבאה בצ'אמפיונס, ויש לו מאמן ענק שקוראים לו מיטשל, ואני חושב שג'ירונה אם מגיע לצ'אמפיונס יעשה דברים טובים, אבל לפחות לפחות מה שכן, לא משנה התוצאות, זה כיף לראות אותם משחק.
אתה צודק סל, המון תודה.
תודה רבה, ביי,
סתם. יוני, בוא אני באמת אסדר לך את הערב עם לדעת מי, אתה יודע, באמת שופט במשחקים, אז במשחק המרכזי, אתה יודע שזה מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, שזה יהיה בבלומפילד, אז יש לנו את רן שרייבר על הדשא, וגל איבוביץ' על ורקי, אתה מבסוט?
כן, אני חושב שרן שרייבר בסדר.
תהיה לי בריא וחזק.